מאמר שלפנינו, קרבת אלוקים, דבר השם, ודאי נותן תחושה שאנחנו הולכים לפגש עם דברים מאוד גדולים שהרב כתב. דברים שיכולים להסביר המון המון תופעות שקשורות לתהליכים שעוברים עם ישראל בתקופות האחרונות, גם באומות כולם. גם תהליכים שעל פני השטח, גם תהליכים שבעומק השטח, ולחבר יריעות כמו יהדות, מחקרים פילוסופיים, ההתקדמות המדעית, והקשר של האמונה הרגילה עם האמונה הפנימית, הנבואה, הקבלה, עם כל מיני תחנות. בסופו של דבר הכל סובב סביב היסודות שהרב יבאר כאן. אנחנו יודעים שעם ישראל עבר גם תקופות שהיו יותר קשורות בהתרחקות מסוימת של עזיבת ההתנהגות הדתית אצל חלקים גדולים שעם ישראל כפירה, הרב מסביר אותה בכמה צורות. יש בימינו תהליכים של התעוררות, חזרה לתשובה, בכל מיני צורות, בכל מיני כיוונים. חשוב גם שלא ניקח את הדפוס שהרב כאן, אני גם מדבר את הדברים יותר בהרחבה, את הדפוס שהרב קובע כאן ומסביר אותו כצורה בלעדית של תפיסה שרק כשאוחזים אותה בשלמותה, זה נקרא שאוחזים אמונה, ואם לא, אין איזה ערך, חס ושלום, וזה פין נסיגה אחורה, חס ושלום. הרב בא לומר שבעומק הדברים הכל בנוי בסופו של דבר הזה, עם כל הגילויים החלקיים או הגדולים של האמונה, בסופו של דבר יושבים על הבסיסים שהרב עוד יבאר כאן. ועוד הקדמה אחת, זה בעצם התייחסות של הרב בעצמו למאמר הזה, ונמצאת באגרות. אותה תקופה שהרב כתב את המאמר, אחד מתלמידיו החשובים, דוקטור בנימין מנשה לוין, אחד התלמידים החשובים של הרב. נשיא את אוצר הגאוני, תלמיד חכם גדול, גם אדם דגול בהרבה בחינות, הייתה לו הבנה, הרב מתכתב, הרב מאוד קשור איתו. הרב אומר, על דבר המאמר, חביבי, תראו את המשפטים האלה, תדעו במה יסקינן, ותעשו פי כמה קל וחומר אלינו, שנדע אם בכלל אנחנו יכולים בכלל לפתוח פה כפתחו של סדק כלשהו. הדבר המאמר חביבי, תבקשני לפרש, זה איגרת שמ"ז. הדבר המאמר חביבי, תבקשני לפרש רזי עולם, כמה קשה עליי ההסכם לדבר אפילו אותם ראשי הפרקים שהרשיתי לעצמי לרושמם, ואיך ארחיב עוד את הדברים. אני סומך עצמי על עת לעשות להשם, לדרוש בפומבי במעשה בראשית, על פי מה שקלט רוחי מרוח השם אשר על יראיו הבאים בסודו, ולהלביש עניינים בצורה ספרותית כמה דאפשר, כדי שהמעמיקים המיוחדים שנטייתם המיסטית, כן, המיסטיקה לדברים שמעל הראייה הטבעית הרגילה, המעמיקים המיוחדים שיש להם את תכונת ההפשטה, כן, שנטייתת המיסטית חזקה היא, והם גם הם נמעדו מאורח חיים אשר באור עולם העצור באור תורת השם, כאילו הרב בעצם עיקר כיוון המאמר הוא הם אלה שהתרחקו. יש להם הבנה גדולה, הם בעלי חוכמה רחבה, אבל הם נמעדו והתרחקו, ויבואו ויראו כמה גבו אורחות המחשבה הישראלית בחוג החבוי הזה. דרך אגב, יש גם איגרת של הרב ציודה, נתפסה בהתחלת צמח צבי, האיגרות של הרב ציודה, תף ריש סמך זין, את הרב ציודה לפי החשבון מול 16, כותב לסופר ברנר. והוא שולח אליו את הקובץ עקבי הצון, והוא מתאר שם תארים על עצמו ככה בתור צעיר הצעיר האנשים וכולי וכולי, מכבד אותו בתארים של סופר מכובד, תאר את אביו, הרב זצ"ל, בתור תלמיד חכם גאון, ליטאי, שיחד עם זה הוא מתמצא מאוד בכל המחשבה המודרנית, בכל מה שיש, וכאן הוא כתב דברים, הוא מחלק ככה את כתבי הצום לשני חלקים. חלק אחד מכוון אל הציבור הדומה למה שהרב אמר פה, הם אלה שהם בעלי מחשבה ומעמיקים והתרחקו, וזה הרב סיודה אומר, דעת אלוקים ועבודת אלוקים, ואולי הוא כולל בזה גם את המאמר אחרי כן, מאמר המחשבות, מה? מחשבות אני חושב, הוא אומר, המאמרים האחרים של העונג והשמחה והפחד והפוך, זה מכוון הפוך, ציבור שלומי מומי ישראל, שהם ככה מתוך יראה מופרזת, חוששים להיפתח, לא, אז הוא פותח אותם לכיוון השמחה ועוד כל מיני צדדים של ראייה יותר נרחבת של היהדות בכלים יותר נרחבים, יחס יותר חיובי, לדברים שכביכול מחוץ, אבל באמת הם לא מחוץ. אז שוב אני חוזר, לפי אותה הגדרה, אז גם שם הרב צבי יהודה הרב עדיין נאמן על מה שכוונתו של הרב הייתה, שצורת הניסוח והמשפטים בצורה שהרב עורך אותם, עיקרם מכוון אל אותה כתובת, וכמובן שלא רק. זה שזה ממשיך להיות נתפס, זה שאנחנו לומדים את זה. זה ברור שיש בזה הרבה מה ללמד את כולם, ויכול להיות שאם הרב היה כותב את זה מראש לציבור אחר, הדברים היו במובן מסוים מקבלים ניסוח או צורת בנייה שונים. עכשיו הרב ממשיך פה, אומר פה, אבל לתת אלה הרעיונות בצורה לגמרי פופולרית, לעשותם מוכשרים לטיפולו של כל שוגע מתיימר לחכם לב עד כדי הרשעה, כזאת לא בת ידי. אז בטח הוא טבע מהרב למה הוא מתנסח בצורה כל כך עמוקה ומסתירה. הוא אומר, הדברים עמוקים מאוד, מה שהרשיתי, הרשיתי לעצמי, מה שמעבר לזה לא. ואז הוא אומר אפילו משפט, אתה יקירי, ודאי כעת שאינך עסוק במסכת האחריתי, אין פלא שהדברים מעורפלים קצת לפניך. זוכר אני כמה התאמצות הייתי צריך להסביר לעצמי, אלה הדברים בבירורם. אז אם אתה קשה לך להבין, אז יכול להבין אותך. אנחנו, בכל מקום בטוח אני שתוכל לקחת מועד מיוחד כראוי, יוצץ לך האור עם כל העלמותו בעזרת השם. טוב, אז נעלה, אם נבין פה משהו, אם לא תבינו, תתלו בי. שלא... טוב. כן, המאמר הזה מתחיל בצורה שהיא בעצם סוקרת, סקירה חיצונית, את המציאות האנושית מכמה זוויות. קודם כל, הצורה שאנחנו פוגשים, וזה כנראה דבר שהתאמת במחקרים שונים, במקומות שונים, שילד, הצורה החינוכית הכי מוצלחת אצלו, גם שמצליחה אצלו וגם שמראה תוצאות חיוביות בהתנהגות שלו ובכל כל דרכיו גם נוטה יותר לקבל אותה, זה, כן, בתקופת הילדות, בעוד לא נזדהמה נשמתו בזוהמת עשור שבישה, שבמומת החיים, כן, בהבחנה מבוררת, רואים אנו כמה נוח הוא אז האדם לקבל רגש אלוקי, וכמה הוא מוכשר להיות מושפע לחיבת קדושה ויראת שמיים, תכף משבא לכלל דעה כלשהי. אז הרב מסמן דברים מאוד מינימליים, רגש אלוקי, הרב אומר, מושפע לחיבת קדושה ויראת שמיים, הרב לא מדבר פה על בנייה מפותחת של דברים, אבל זה לא נגמר רק ברגש אלוקי, אלא גם חיבה לדברי קדושה ויראת שמיים. כלומר, הנפש הראשונית הזאת, אם אנחנו מסוגלים לזהות מן כזה דבר, אז שהילד מרגיש שכל כך מתאים ונכון הוא שיש יחס אל גודל מאוד כללי, גודל שמעל האדם, ויש מושגים שהם קדושים, נשגבים מהחיים הזורמים, שהחיים באים אליהם ביחס של הערצה, וככה נבנים החיים בצורה של יראה מכובדת כלפי הגבוה והנשגב. משהו מאוד מאוד כללי, וזה תכף מי שבא לכלל דעי הקושי. וכן, באו גם טובי החושבים של הפדגוגיה על ידי הכרה. הדבר הזה היה מאוד מפתיע, דרך אגב, ברוסיה הסובייטית, שחשבו שהדת זה שיגאון, נחלת העבר, כל מיני מחשקים שימי הביניים, מכל ההיסטוריה, הפופו את בני האדם, עם הקדמה הקומוניסטית וכו', באים לשחרר ולהעמיד את האדם על התכלס בחייו, שזה יצרנות ושיפור רמת החיים וכו', ולא צריך להיות מעניין את האדם שום שטויות מעבר לזה. והנה למרבה הפלא, את המבוגרים אולי אפשר איכשהו לעבוד עליהם, אבל בילדים הם נתקעו, אמרו זה שיגעון שיחלוף כנראה, אבל זה היה מאוד מפליא אותם, זאת הייתה מציאות, עוד שהמבוגרים כבר לא היה להם מה להעניק לילדים בתחום הזה, הילדים כן היו איזושהי צורה שזה בא אליהם במגע, דווקא נתפסים, ודווקא כן הדבר הזה היה מתעורר וממלא אותם, ומיטיב איתם. והרב אומר, בגדלותו של אדם אומנם חזון יקר, מפני מחשקי החיים הרבים למצוא אדם שנשמתו האלוקית מהירה בו כפי עצם טבעה וטהרתה. בכל עד שימצא האדם ברוחו חופש גמור ומוחלט, שלא יזעזעו מקרים מרעישים טובים או רעים בטרדותיהם המסערות לא תטרדנה אותו, אינו רואים את הנטייה האלוקית על פי הכרח טבעי פנימי עצמי, הולכת ומפלסת לה נתיבותיה בלבבו, אף באין עומר ודברים יחשק להתרומם אל עם, חפץ סדיר ימצא בקרבו גם לחוש ולהגיש בנפשו פנימה, מנוחה ומרגוע לב בקרבת אלוקים. זה דברים שיותר קשה לסמן אותם, מרב מעמיק חדור לראות, זאת אומרת, התחלה, ודאי אנחנו רואים שקל מאוד להשכיח, ותרדות החיים משכחות. הרב אומר לסמן, אנחנו רואים שבני אדם נוטים להתקרב, אנחנו יותר מכירים את זה דווקא בתקופות, שהמציאות תופחת על פני האדם בגלל שינוי מצב קיצוני בזמני מלחמות, או חס ושלום בזמני אסונות, או יש גם לפעמים בזמני בשורות טובות מיוחדות, אז יוצא שבני האדם שוב שווים אל השורש. יש כאן סימן שהדברים האלה כן קיימים בשורשי האדם. עוזב הרב את הנתון הזה והולך הלאה להביא נתון ממקור אחר. מקור אחר מהתופעות ההיסטוריות בקרב העמים. אנחנו מוצאים בהיסטוריה האנושית מקיפה עולם ומלואו, תרבויות שונות ומשונות התפתחו בקצווי העולם בלי קשר של מקום אחד עם מקום אחר, וכמה שהתרבויות היו יותר מפותחות, בד בבד עם זה התפתחה באותם המקומות גם הבנייה האמונית לידי שכלול. אנחנו רואים שכאן שהתרבות הייתה יותר מפותחת, אז גם האמונה הדתית הייתה יותר מפותחת, יותר עשירה, יותר משוכללת, הופיעה בכל מיני כלים, כמובן משונים בינינו, אבל זאת עובדה. אם זה בסין ויפן הרחוקות, אם זה בדרום אמריקה, באינקה, שכל אלה, גם אלה, גם אלה, בלי ספק לא היה להם קשר עם האזור המרכזי יותר בעולם, עם אירופה, עם המזרח הקרוב, וכל שבו הדתות יותר מוכרות לנו. בכל אופן, גם שם הייתה התפתחות דתית. זאת מציאות שצריך לתת עליה את הדת. איך ייתכן שהדבר הזה מקיף כל כך את האנושות, מתגלה בצורות מאוד משונות, אבל הוא קיים. יחס אל הנשגב. הדברים האלה בעצם גם ניתנים כאקסיומה בספרים שאנחנו מכירים אותם, כבסיס כזה, גם הכוזרי, כידוע, שהוא פתח את כל הנושא של בניין האמונה במושגים שאנחנו מכירים אותם. אז למעשה, בניגוד להסברה של, זאת אומרת, קודם כל, סליחה, הנחה בסיסית, כהבנתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. היציאה לדרך, למצוא את הדת הנכונה, יוצאת מן השלב הזה. כוונתך הרצויה, הוא ראה בחלום, משום שהחלום זה בעצם עומק האדם. עומק החיים, וזה נתון בסיסי, כוונת האדם להיפגש עם האלוקות, להיפגש עם הדעת, השאלה היא שאלת המעשים. שאלת המעשים היא לא שאלה חיצונית כמובן, היא שאלה מאוד גדולה וכוללת, בין חושך לאור, בין שגיאה נוראה של אלילות, להבדיל אל פסגה נוראה, אל פסגה שלמה וגדולה של אמונה בהשם, אבל השורש הוא אותו שורש, הצמאון פנימי יסודי שקיים. הוא קיים והוא מקיף, זאת אומרת, התביעה הפנימית של האדם לא רק שהוא יהיה קיים, אלא התביעה היא שהוא יהיה מקיף. זה מה שהרב הולך להסביר דווקא, בגלל שהשאיפה הזאת היא שאיפה כל כך גדולה, לכן דווקא יוצאות הדתות בצורות מאוד מגוונות ולפעמים מאוד משונות, וחלקם מתוך אפילו בריחה מהצורך ליצור את כל החיים בזיקה לאמונה, שזאת תביעה פנימית, צריך האדם לעשות מערכות מיוחדות כדי למקם בצורה נכונה את התביעה הזאת, צורה נכונה, צורה שהוא יכול איכשהו לחיות איתה.
לכן הרב גם בונה את המאמר בעיקר ביחס לאנושות ולא ביחס לישראל.
אנחנו עוד לא הגענו, אני חושב שכל מה שאנחנו קוראים כאן זה הקדמה. אנחנו עוד ממש הקדמה שבכוונה הרב מתחיל איתה מאוד מבחוץ, בהתחלה ממקום שהמחקר המקובל יוכל לאשר את זה, ואז מכאן אנחנו יוצאים מנקודת מוצא שווה מבחינה היסטורית, מבחינה מדעית, כמו שאומרים פה, זו תחנת מוצא משותפת לכל מי שאתה רוצה. בוודאי שהרב מתכוון כאן לפנות לכולם, אולי אפילו גם לשאר העמים, אבל כמו שנראה אחר כך, זה לא מכוון לשאר העמים ומישרים. זאת אומרת, נקודת האמונה היא יסודית, היא אוניברסלית. זה שהיא אוניברסלית, זה גם משנה את המשמעות שלה אצלנו לבד. אנחנו לא נשענים על שאר הדתות, אבל המקום והעומק והיקף החיים שמצויה האמונה בכל הדתות, גם אומר מה זה אומר כשהאמונה נפגשת איתנו יותר מזה. לא רק שאצלנו זה פי כמה מכל מה שקיים אצל שאר העמים, אלא כל מה שקיים אצל שאר העמים הוא רסיסים בסופו של דבר עם מה שקיים אצלנו, יוצא ובא ממה שנמצא אצלנו. ואת אצלנו זה עוד הרבה יותר. אנחנו רואים שזה נמצא באופן יסודי ומקיף גם בשאר העמים. עכשיו הרב עולה, הוא אומר, מתברר לנו בתוך כל מצביו השונים של האדם וחזיונות חייו המשפט כי הנטייה יותר עזה, תקיפה ועדינה מכל הנטיות התשוקות והשאיפות הרוחניות המתגלות בנפש האדם היא זו של קרבת אלוקים. למה זה יותר חזק? למה זה יותר מקיף? הרב לא כל כך מפרט כאן. הרב יותר מרחיב במקומות אחרים. מה שיש לנו בינתיים זה שזה דבר יסודי שקיים בכל מקום והוא מופלא, משום זה שקיים בכל מקום שבני אדם יש להם אכילה ושתייה וכל שאר הצרכים, זה לא חידוש. אבל ברגע שאתה עובר מעבר לזה לדבר שהוא לכאורה לא צורך בסיסי של החיים, הוא דבר ששייך לתרבות, הוא דבר ששייך להתנהגות חיים, ופה אתה מוצא שהדבר הזה שלכאורה הוא רחוק מהיום יום הזורם שבני האדם בכל זאת נכנס, כדבר כל כך אלמנטרי ויסודי ומקיף לא מעט, והוא בתחילת בשורש החיים, עוד לפני שאדם מבין מה שסימן, שזה דבר שקיים באדם ממקום מאוד עמוק, ממקום מאוד עמוק ושורשי, שיכול לצאת אל הפועל בכל מיני צורות, אבל הוא חייב לצאת אל הפועל. זה סימן שיש פה נקודה מאוד עמוקה. המערכים למשל שם באמת ההוכחה בנוסח כזה שצריכה להיות הוכחה נכונה, גם המושג האוניברסלי, זה קשה לו יותר להביא מבחוץ. אבל בהתבוננות יותר עמוקה, התבוננות שבאה כבר אחרי הבנה קצת של המושג, אז הרב מחדש, למשל מהלך האידאות, הרב אומר שכל ההתחתבות העמים לגוון לאומי כזה או גוון לאומי אחר היא תוצאה של תפיסה משותפת לאומית, תפיסה משותפת אמונית ששייכת לאותה קבוצת בני אדם, שהתפיסה האמונית שלהם היא הכינה גם את דפוסי החיים החברתיים שלהם במתכונת הזאת ולא במתכונת אחרת. זאת אומרת, זה השורש של כל הכיוון הלאומי. הרב אומר, בערך התחייה בזרעונים, הדבקות בהשם היא התשוקה יותר טבעית לאדם, מה שהיא בכל המצוי כולו, בצורה אילמת וחרשת, בצורה כוחנית, מתפתחה באדם בצורה מושכלת ורגשית. הילדות האנושית, ימי החושך, האב והמגושה, מניחה בעולם יסודות חיים כאלה שיקבו את הדבקות האלוקית שלה מתגלות במלוא אורה. הסיבה שקשה לסמן את הנושא של האמונה, כבר אפשר לומר, מה שהרב צבי זצ"ל היה ככה מרגלה בפומי, זו אמירה פשוטה, וזו אמירה שנותנת בסיס. בזמננו לפחות, שאנחנו היינו צעירים, חסנו בקס הרב, זה היה מאוד מקובל ברחוב או בתנועות הנוער, או מה המחקרים האלה, מה זה אמונה? היו נוסחים כאלה שניסו לשכנע את עניין האמונה דרך הוכחות שכלתניות, כל מיני מערכות של הוכחות שהביאו מבחוץ והביאו מבפנים. דברים לא צלחו עד הסוף הסוף, תמיד נמצא איזושהי פירחה. וכאלה שבאו ועברו אמונה צריכים להרגיש, להרגיש את הבורא, להרגיש. אתה לא מרגיש, אתה מרגיש הכל. הרב צבי אמר, כל זה חלקי. להגיד שאמונה זה רגש. ומישהו יגיד, אני לא מרגיש. מה לעשות? אני אומר, אתה מרגיש, אני לא מרגיש. הרב אמר שאמונה זה שכל. אני לא מבין, אני לא... לך זה נראה כמעט מוכח, לי זה לא מוכח. מה הפסוק בא? הפסוק בא ואומר, צדיק באמונתו יחיה. אמונה זה חיים. חיים זה המישור שכולל את הרגש ואת השכל, וכולל הרבה מעבר לזה. אמונה עמוקה פירושו, אמונה היא חיים. אולי לא החיים השטחיים, אולי אפשר לקרוא לזה חיי החיים, החיים העמוקים. אבל כמובן, אני אומר, כדי להגיד מה הקשר, מה הקשר בין אמונה לקדוש ברוך הוא לבין חיי החיים, אנחנו נצטרך לעשות את מה שהרב יעשה בהמשך, שכל מושגי האמונה צריכים בצורה רחבה לתפוס לבוש יותר נרחב. אם אנחנו תופסים את מושג האמונה רק בצורה הפשטנית הזאת, שיש ידיעה שיש בורא, והבורא אומר לעשות מעשים כך וכך, ולא לעשות מעשים כך וכך, קשה לנו לראות איך ההגדרה הזאת נותנת שורש לכל החיים. איפה זה ניצב בשורש המחשבות, או הרצונות, או העשיות, או כל מה שאדם צריך, כל שאר הדברים של האדם. ואם אנחנו נתפוס את האמונה ואת האלוקות בצורה יותר עמוקה, יותר כוללת, נבין שבסופו של דבר כל האמביציות, כל השאיפות של האדם, וכל הצורה שבה אנחנו מוצאים את טיפוס האדם בעולם, הצורה המעניינת הזאת נשענת בשורשה על היחס הקיים כל הזמן, שבין האדם הארצי אל הנשגב, שממעלו שהוא לא רחוק, אלא הוא בעצם שייך לעומק של כל החיים. שהתורה מסרה לנו מפתחות איך אדם בחייו הוא מסוגל להיפגש עם עומק החיים הזה. מפתחות סמויים, מה עושה מצווה פלונית. אותו מעיין עומק הזה, אותו שורשיות החיים מוארת, מתבררת על ידי זה. והקישור אמונו של עולם יותר מתעלה. זה דברים שצריך אולי בהמשך יותר להחליב אותם. אבל זה מה שגם מונח בתחילת תפארת ישראל. גם עוד מקומות שהאדם הוא, מה שאומר, הוא אומר המהר"ל בתור חשבון כזה, לא יכול להיות שהאדם הוא בעל חיים משוכלל ותו לא. ולא מצאתי, אותו מאמר של הגמרא בסוף קידושי, לא מצאתי אריה סבל ושועל חדווני וצבי קייץ, לא מצאתי אותם בעלי חיים, יש להם תכונות ידועות, נגיד השועל הוא חכם, לא מצאתי אותו פותח חנות, האריה יש לו כוח, לא מצאתי אותו סבל, הצבי הוא מהיר, לא מצאתי אותו עוסק בקייץ, וזה כנראה אותה זריזות, לסוף מהר את התאנים, לשטוח אותם, ולגבש אותם, מבעוד מועד וכו' וכו', זה צריך עבודה של זריזות. למה האדם כורך את חייו בכל כך הרבה פיתוחים, ואולי אפשר להסתכל עליהם מורכבויות? אם באמת מטרת החיים היא להשיג הנאות, להשיג את הצרכים היומיומיים, בעלי חיים משיגים את זה בצורה יותר פשוטה. הרי אותם בעלי חיים משיגים את זה, אותם בעלי חיים שיש להם כוח, משתמשים בכוח, או לא צורה, לא צורה כל כך מסורבלת, צורה כל כך מתוחכמת, ואולי מסובכת ומורכבת, כמו שבני אדם נצרכים לה, וכו' וכו'. זה סימן שמה, מה האדם הוא בעל חיים יותר מדי מפונק, בעל חיים יותר מדי מסובך, אז הוא אומלל, מה אם לא שעולם רצה? אנחנו יודעים שלא, שכל הכלים, כלי החוכמה, כל החושים שיש באדם, הם בעצם מדרגת האדם, הם גודל החיים שלו. השיתוף עם הבהמה הוא שיתוף נמוך, אבל כל מוסכמה אנושית הוא כך, שאדם בעצם עיקר קומתו, זוהי הקומה המדעית. אז אם כן, צריך לתת כיוון יסודי לכל הביטויים הערכיים, תרבותיים האלה, מאיפה הם יוצאים, לאיכן הם שווים. אנחנו מוצאים שיש לאדם כל הזמן שאיפות, להשתכלל, שאיפות להיטיב. אדם חי כל הזמן תוך כדי תפיסות אקסיומטיות שהחיים צריכים כל הזמן להתקדם וצריכים להשתכלל, צריכים להתווסף. כל חיי האדם בנויים על איזושהי התווספות. אין, אדם מתקדם משלב לשלב, הוא בונה משפחה, אחר כך מקים עוד דור וכולי. החיים בנויים מה שכל הזמן יש לו צורך להשתכלל ולהתקדם. בכלל האנושות, כל הזמן בתהליך של התפתחות. התשע, מדע יום אומר, כל העולם הוא התפתחות. הרב במובן מסוים בורות הקודש אומר שההסתכלות הזאת היא הסתכלות מתקדמת, שהחיים בעצם צועדים אל משהו, יוצאים מאיזושהי נקודת מוצא ושווים אל איזושהי... זאת אומרת, יש, זה נכון, החיים הם תהליכיים, שאדם בעצם צועד כל הזמן לחפש, לדבוק, כי הוא יוצא מנקודת מוצא שיש לו כן אחיזה בנסגר, יש לו אחיזה בשורש המציאות, השורש הזה, הגודל הזה של החיים, הוא מקרין ומעדד בכל מקום באדם את התביעה לשאוף ליותר, להזדקך, להתעלות, כל המוסר בנוי מזה, וכו' וכו'. טוב, הדברים האלה צריכים יותר לפתח אותם. הרב אומר, כל זה בא מהזיקה של האדם אל האלוקות באיזשהו מקום. אני ממשיך את המהלך פה, שהרב בעצם הצורה המחקרית הזאת של הרב, שהיא סובבת, סובבת, לברר את את הדברים בחוץ. יתר על כן, שאנו עולים הלאה, והרחבת השקפתנו נמצא שהמידה הפסיכולוגית מכרת היא מרכז הכובד של יתר הכוחות והשאיפות בתכונת נפש האדם, את אותו הכוח אשר רישומו הוא יותר רשום, יותר ניכר בפעולות הנפש מהלכי הפנימיים, אשר יתר הכוחות נסמכים לו, מקבלים ממנו ומסייעים אותו. הפי מידה זו הם לא מוכרחים להחליט, כי השאיפה לקרבת אלוקים ברום עוזה, רק היא הינה היסוד המרכזי לכל הנטיות, התשוקות, השאיפות של הנפש האנושית כולה. הן כולן נובעות ממנה ושוות אליה, כן ובכלל בנפש האנושית הכללית הקיבוצית, וכן בפרט, בנפש הפרטית של כל יחיד ויחיד משל בני אדם. מה הרב? מרחיב כאן, מרחיב קצת מקדים אותנו, ואת הרב אומר שבעצם קרבת אלוקים היא יסוד שורש כל הכוחות. כי כאשר קיים כוח שהוא מרכז כובד של כל הכוחות, אז הפסיכולוגיה המודרנית נוטים לומר שלא רק שהכוח הזה קיים חזק מאוד בקרב כוחות אחרים, אלא גם הכוחות האחרים יונקים, יוצאים ובאים מאותה נקודה. וזאת הנקודה של אותו אדם. זה הדגש, זאת הנקודה שבה תלויים גם שאר הכוחות של אותו אדם. ואם אנחנו ניקח את זה בתור מודל, בתור משקל, אז אנחנו יכולים לומר שאם כן, גם קרבת אלוקים בעצם היא יסוד כל הכוחות כולם. הרב אומר את זה עוד בלי לתת לזה הסבר שיכול לשכנע ולהסביר לכולם בעצם את כל ה... אנחנו מכירים אולי את תמונת הדבר הזה כפי שהיא הייתה קיימת במילואה בשלמותה בעם ישראל. הרי בעצם אני חוזר לצורה הפשוטה של יהודה הלוי, צורה פשוטה באופן, במרכאות, שהוא בא להסביר את האמונה של עם ישראל. אז מה, במקום לתת הגדרות רחוקות על הבורא, שהוא ברא ושהוא מחייב וכו' וכו', הוא מדבר על פגישה. נכון? זה כבר בהתחלה, הוא מדבר על אותה פגישה, זה פגישת חיים, מה שעם ישראל הוא מדבר בכמה משפטים, על דור המדבר, עם מוקף ניסים, מענו סלב וכו' וכו'. אבל הרחבת הדברים נמצאת בסעיף קופתת. הרב אומר, הכוזרי אומר, יהודנו הם כי נדבק, מאמר ראשון סעיף קופתת, נדבק בעניין האלוקי על ידי הנבואה וכל הקרוב לה. להתחבר העניין, אחר כך כל הספר אנחנו רואים, שהנבואה זה לא רק פסגה שעם ישראל שתייך אליה, אלא גם כל המצוות כולם, יש להם חלות, כי מה הוא אומר במאמרים הבאים? הוא אומר, אתה לא מבין מה זה פועל אליך, נכון, אבל יש דברים, למשל, כך היה מקובל אז, שתופעות של אטמוספירה, או ריח לא טוב, או משהו כזה, לא מזיק לדברים הגשמיים, מזיק לדברים העדינים ביותר. זאת אומרת, קח את זה בתור משל, ההיגיינה שלנו, בגלל שאנחנו נביאים, היא זוקקת מעשים כאלה ששמרו בקרבנו את אותה רוח מופלאה. עם ישראל הוא עם של נבואה, לא רק שהוא שוחח עם בנו של עולם. גם כלי המשכן כולם היו התגלות אלוקית מוחשית. זאת אומרת, גם המשכן כולו הוא איזושהי מוחשיות במרכאות של קרבת אלוקים בצורה אחרת. ורוח הקודש זה גם כן קרבת אלוקים. וכל ההנהגה, וכל הניסים, וגם אחר כך, בבית ראשון, כל ההנהגות הסובבות, וכדוש ברוך הוא מתהלך בקרב מחננו, זה בעצם צורות אחרות של מה? של פגישת יחס, יומיומית, שמה? כל הכוחות שלנו, כל הנהגת החיים סובבת סביב האוצר האלוקי, ההשגחה, השכינה האלוקית, שנמצאת בתוכנו ומשפיעה על כל דבר. זאת הצורה השלמה שכנסת ישראל, שהדעת הדעכי, בחר הקדוש ברוך הוא באומה הנבחרת, שהיא בעצם אומה שכל חייה אלוקיים, לא רק בתור, באמירה פילוסופית, זוהי אמירה של מוחשיות ממש. וזה מה שהוא מביא, משל מלך הודו, משל מה הדבר דומה, לחברים שכנתה שערתם במדבר, נפרד אחד מהם מלך להודו, מלך הודו קיבלו בכבוד רב, שנודע לו כי הוא אחד החברים ההם, כי המלך הכיר את אבותיהם שיהיו אוהביו, אז מה נותן לו בהתחלה? תן המלך בידו מתנות יקרות. ומה נסיין אל חבריו, ילבישו בגדי חמודות, ישלח אמו בכבודתו אנשים אשר לא היה עולה לדעת, כי יצאו מפני המלך, הלכו אל המדבר ההוא, אך ציווהו על מעשים אשר יעשה, וחרת אמו ברית, על פי הקיבל עליו האיש לעבוד את המלך. אז מההתחלה זה פשוט דברים שלא יתוכן, אלא שיגיעו מאיזה מלך שאין כמותו. אבל אחר כך זה מתרחב. זה מתרחב עד מה? מתרחב שאין אין, אין, אין לך שום דבר. הוא נותן לך הכל. המתנות הם שולחים שליחים להודו. ואז הוא אומר, כל הרוצה להגיע להודו קל עליו הדבר מאוד. ואתה לא שאל איש מה העבודה הזאת. לנו הסיבה הייתה ברורה לאין כל להידבק במלך. כי הדבקות בו היא העושר. הקוליות הזאת של עבודת השם, היא בעצם מתבטאת גם במשל החסיד של הכוזר. ובעצם כל, כשאתה רוצה לדבר מה החסיד עומד בתפילה, חסיד, כל מעשר של שם, הוא דבק, כל מעשר בעצם מיושרים על פי הבורא, ואז שהוא ממשיך שם את המשל שלנו במאמר שלישי, אז החסיד פחז על הרוח. מתוך שהוא שולט בכל תנועותיו, בכל מעשיו, אז הוא פוקד על האיברים לעמוד בצורה זו וזו, הוא פוקד על הפה. אז בסופו של דבר, המפגש עם ריבונו של עולם הוא פרי, מה שכל החיים כולם אצלו, הם בהכרה אלוקית. וכל זה אנחנו כרגע מבארים בצורה ציורית יחסית. אנחנו צריכים להביא את הדברים עוד יותר בעומק, אבל בסופו של דבר, הדברים אולי יהיו פתורים מלהיות מוסברים בזמן שעם ישראל חש את הדברים, בזמן שנבואה הייתה שורה, בזמן שעם ישראל היה במדבר, בזמן שעם ישראל הרגיש את זה בצורה קרובה מאוד, זאת הייתה המציאות החיים הגדולה, המיוחדת שעם ישראל זכה לה. אנחנו באים להסביר את זה במרחבים יותר אנושיים. בכלל האנושות הרי לא שייך הדבר הזה בכלל. אז, אבל בכל זאת באנושות זוהי התביעה יותר גדולה, אז לכן זה יוצא בכל מיני צורות, צורות שלפעמים צורות של בריחה. כמו שהוא אומר כאן. כל המכשולים שהוא פוגע על דרכו בימי התסיסה וזעזרו הנפשות. הרב אומר כאן שגם עם תקופות מסוימות האנושות הייתה מרוחקת ומסתירה מעצמה את האמונה, לא תיפסק בשום אופן שאיפת קרבת אלוקים מפיקויה החזק התמידי המפקה בליבותיהן של בני אדם. בעוד האמונה הרב יותר מפתח את זה, אב אומר שעבודה זרה זה בריחה מסתירה את הכל האלוקי. והרב אומר למשל שהכפירה באה מסיבה שפלה וסיבה מרוממת. הכפירה יכולה לעבור או מסיבה שפלה של תאוות שאדם מחפש לברוח מאלוקות כדי שיאפשר לו, יתאפשר לו לחיות חיים לא מוסריים, או הפוך, אדם מואס בכל הצביונות המסוימים מדי שהדתות לקחו להכתיב לעצמו שרק זו הדרך שהוא יכול להתקרב בה לאלוקים, אדם חפץ במשהו יותר טהור, לפעמים יותר מדי טהור, מכדי שהוא מוצא בכלל נוסח שיתאים לרגשותם, אז זה דווקא בא משום שקרבת אלוקים אצלו באה מתביעה יותר גדולה. ממשיך הרב פה בעמוד 33 להכריח שוב משום בתור כללים מוסכמים שדבר שמונח במהות המרכזיות של הנפש שאתה סוקר אותה אצל הילדות ואתה סוקר אותה בהיסטוריה של העמים מוכרח להיות שזוהי המהות. אם זוהי המהות, המהות הזאת מוכרחה להיות משותפת לכל מין בני האדם. ואם זו מהות, אם כן, זהו הצד הכי טבעי והחינוך הכי מוצלח יבוא, כאשר אנחנו נתחיל אותו מהנקודה הכי טבעית של החיים. לכן בסופו של דבר, הצורה לבנות את החיים האנושיים באשר הם הצורה לתת, לצאת מנקודת הביטוי הזאת, מנקודת הביטוי האלוקי, אל כל שאר הדברים. והרב אומר כאן דבר שהוא הפוך מהמקובל, דווקא נטיית החופש, שהרב מאוד מכבד אותה. מה שהאנושות הגיעה לזה שהחופש והחירות זה ערך מאוד גדול אצל בני אדם. העולם הקדמון פחות הכיר בזה. העולם הקדמון, לפחות העולם של ימי הביניים, היה מלא עבדויות. גם מי שלא היה עבד, היה איזה עבד לאיזה אציל בתחום. התקופות הפיאודליות, בכל מיני תקופות, עד אפילו בכל מיני מקומות בעולם, התקופות הלא רחוקות, אחר כך שלטונות עריציים בכל מיני מקומות. האדם נצמד להשגה החומרית של הדברים, ומחר על ידי זה את חירותו. וגם הדתות במובנים מסוימים הופיעו כדבר שכופה ומעכב את החופש והחירות, וחלק מהתהליך של חיפוש החופש והחירות כביכול גרם בימים גם להסרת המגבלות הדתיות. הרב אומר דווקא נטיית החופש היא יוצאת מאותה נקודה שבה גם האלוקות יוצאת. דווקא גודל החיים, דווקא האינסופיות של החיים, דווקא הטבעיות השירית של החיים, המקום שממנו היא יוצאת היא מהמקום האלוקי. משם כל היצירה וכל השירה וכל הכוחות הכי משוחררים, הכי טבעיים של האדם, העצמיות של האדם יונקת מאותה נקודה אלוקית שתמונה בו. להבדיל מהנתפס שהאלוקות באה כאיזה מערכת חיצונית מצווה ומחייבת שמטשטשת את הייחודיות של כל אדם, את הכישורים, את הנטיות, את הנפש המיוחדת, בא להכניס את כולם תחת קופסה אחת והנהגת חיים אחידה, כמו שמקובל בדיוק הפוך. היהדות באה לשאוב את החיים מנקודת החופש, מנקודת החירות העמוקה האמיתית שלהם, שבה יאירו ויזהירו גם שאר הכוחות הכלליים והייחודיים של כל אחד ואחד. הבידה הפסיכולוגית מכרת מרכז הכוח, זה כן דבר מורכב. מרכז הכובד זה כן, מרכז הכובד שיתר הכוחו, זה הכוח שרשומו הוא יותר רשום, יותר ניכר בפעולות הנפש. אני אומר, מה שהוא אומר כאן, יותר רשום, יותר ניכר בפעולות הנפש, זה דבר שהרב לא תורח מספיק לומר אותו. אולי במקומות אחרים הוא יותר אומר. זאת אומרת, הוא אמר קודם שהשאיפה הזאת קיימת בכל המקומות של במין האנושי ומחוללת המון מעשים והמון פעולות. היא גם, כן, היא גם גורמת המון מלחמות והמון זעזועים אנושיים באו על רקע של תסיסות דתיות. זה אומר שהנושא הזה הוא מאוד מרכזי. וזה שזה מופיע ראשוני בילדות, זה אומר שזה מאוד מרכזי. הרב אמר שזה לא רק מאוד מרכזי, זה הכי מרכזי. להגיד את הכי מרכזי הזה, זה ודאי נכון, אבל זה אולי צריך קצת יותר משקפיים, לא בינוניות, שצריך באמת למעמיקים להתבונן. אנחנו יודעים שגדולי הפילוסופים באנושות הגיעו למשל להכרה בגדלותו של עם ישראל. זה לא היה מקובל בחברה הרגילה, זה שייך למי ש... מסוגל לתרום. גם זה נכון, אבל זה כבר שאר משקפיים מיוחדות. הרב לכן לא מתחפר מאוד בנקודה הזאת. הרב אומר, כבר שאנחנו רואים את זה מאוד יסודי ומאוד מקיף, יסודי מבחינת הגיל ויסודי מבחינת התופעות המקיפות, אז אנחנו יודעים, אם זה יסודי, אז זה גם שורש של כל הכוחות. זה שורש של כל הכוחות, זה הטבע וזה המהות של האדם. אם משהו הטבע והמהות של האדם, לא רק שהוא גוזר את שאר הכוחות, אלא ראוי שהחינוך וההתפתחות האנושית תצמח מהנקודה ההיא, תתחיל דרכה משם ותבנה על זה, זה יהווה יסוד. אלא מה? צריך להבין מה זה, איך ייתכן? למה הרב לא מסביר? איך באמת? זה מהווה שורש כל הכוחות. עדיין הרב לא מסביר, איך באמת? זוהי האמת הגדולה שכל החיים כולם יונקים ממנה. והרב אומר, מבחינה זאת, זה לא משנה. הרב כאן מאחד דווקא בשלב זה את כל האנושות. הוא אומר, כמו שהגרביטציה אין בה הבדל, היא מאחדת את כל היצורים בעולם, הגדול והקטן וכל הדבר הכי, ככה גם האמונה האלוקית משולה לזה. בין חלשי ונברי האנושות לבין גדולי הרוח בעם ישראל, זוהי אותה תכונה. מובן מסוים, הצל האלוקים שבאדם, הקרבת האלוקים שבאדם, ההמיה הנשמתית הזאת, משותפת למרכזיותה ועצמותה של האנושות ושל החיים של האנושות כולה. טוב, זה יכול להיות דברים האלה להרחיב.